ייתכן שלמדנו, היה לנו חדים, אירועים מיוחדים, אבל פעם הייתה לנו איזושהי הקדמה לנושא אמונה, דיברנו על אמונה טבעית ואמונה שכלית, בהקשר של ספירת העומר. וגם נחזור לזה בהמשך, כנראה, פעם גם בפסקאות. אבל היום נתחיל את סעיף א', אבל עם הקדמה לסעיף א'. הסעיף עצמו מופיע פה בצו בעמוד 2. אבל נתחיל מההתחלה, מהקדמה. אומרת הגמרא, היה רבי מאיר אומר, מניין שאפילו עוברים של ימי אימן אמרו שירה על הים? כלומר, מי שר את... אז השיר משה בני ישראל. מי שר? כל בני ישראל, כולל עוברים של ימי אימן. מאיפה יודעים? שנאמר, בתהילים שם מדובר על קריאת ים סוף, וכתוב שם, במקהלות ברכו אלוהים, השם, ממקור ישראל. כלומר, גם אלה שנמצאים עדיין במקור, העוברים, אמרו שירה. במקהלה, עם כל ישראל. טוב, מה זה בא לומר לנו? אומר הרב, יראת השם ואהבתו, הקשורה בליבם של ישראל, עם השם אלה, בנויה מכמה סיבות קדושות. מהן, אחת מהן, אחת מהיסודות של אהבת השם ויראתו, קבלת התורה והנהגה בתורת השם, המשיבת נפש. כלומר, ללמוד תורה ולהתנהג על פי התורה, זה בונה אהבת השם ויראתו. או בקיצור, זה נקרא פעולת החינוך, ללמוד ולהתנהג על פי מה שלמדנו, זה נקרא חינוך. פעולת החינוך פועלת לרומם את הנפש בטהרת ההרגשה ואהבת השם אלוקי ישראל. על זה יסוד אחד. יש עוד. אמנם, לבד מכל פועל לחינוך מעשי, פועלת הקדושה הטבעית מצד עצמה. יש עוד ערוץ של קשר עם הקדוש ברוך הוא, מתוך מודעות לקדושה הטבעית שבנו. בשום האדם על ליבו שהוא ממקור ישראל. אני יהודי, אשראי, זכיתי, אני בן ישראל, אני בת ישראל, אני שייך לעוצמת החיים הזאת, לאיכות החיים הזאת, שהבסיס שלה זה אהבה אינסופית לקדוש ברוך הוא, למקור החיים. ועל כן ראוי, הוא ראוי להיות חדוות השם העוזו, ששם חלקו להיות מבני הגוי הגדול הזה, אשר לא אלוהים, קרובים אליו. מעצם זה שאני בן לעם קרובו, אני קרוב. לא כי למדתי הרבה ואז השתכנעתי, אלא כי אני כזה, כי אלה החיים שלי, יותר יהודי. ועל זה אין צריך שום כוח יוצא לפועל, שגם זולת מעשים והברכה, גם כן כבר נמצאת הקדושה המקורית הטבעית הזאת, שמרוממת את הנפש לשירה נפלאה בגאון השם. אז עוד פעם, אנחנו בונים אהבת השם ויראת השם על שני בסיסים. אחד זה מתוך מה שלמדנו והבנו והפנמנו ואנחנו מיישמים, אז זה בונה אהבת השם ויראתו. וערוץ שני, מתוך מה שאנחנו, שאנחנו מודעים למה שאנחנו, שאנחנו באמת קרובים לאשרינו. אז זה גם בונה אהבת השם ויראתו. והנה, התחלת ההרגשה שבאה לישראל, שהם, יש להם סגולה נפלאה מצד מקום מחצבתם, נגדלה לישראל על הים. המקום שבו ראינו פעם ראשונה, שיש לנו קשר עם הקדוש ברוך הוא, שיותר גדול ויותר עמוק מאיך אנחנו מתנהגים, מה שלא רק תוצר ותגובה אלוקית למעשים שלנו, לבחירה שלנו, זה נתגלה לישראל על הים. כי שם לא הצטיינו בכישרון מעשים. זה לא שהקדוש ברוך הוא עשה מצד אחד, הקדוש ברוך הוא עשה לנו נס מופלא, ואנחנו לא בדיוק היינו שם, מצד הבחירה שלנו, במעשים שלנו. למשל, הפסוק אומר, ועבר בים צרה. מה זה הצרה הזאת שעברה בים? תראו ביערה, אומרת הגמרא, אמר רבי יוחנן, זה פסלו של מיכה. זאת אומרת, בני ישראל, כשיצאו ממצרים, לקחו איתם פסל. פסל מיכה, עבודה זרה. והקדוש ברוך הוא בוקע את הים, לבני ישראל, ומעבירים בים שהוא בקע להם פסל, לא פחות. זה נקרא צרה. מה זה צרה? אדם שחתן, שחתן עם אישה, ואז מתחתן עם אישה נוספת, אז היא נקראת צרתה, כאילו תופסת חלק מהמקום שלה, כביכול. אז הקדוש ברוך הוא פינה מקום לצרתו, כביכול, לעבודה זרה. הוא פינה למקום, שיהיה לנו רגשות כלפיה, שנרצה אותה, שנעביר אותה, והוא קבל את זה. כי הוא, זה לא יומן, זה לא נתפס בהיגיון אנושי. או, מפורש בפסוק, בתהילים, וימרו על ים, ים סוף. או שמפורש, לא רצו לעזוב, רצו את האביזה. ובכל זאת, ראו יד השם הגדולה, וגם כתוב, ואילונו על משה, למה המבלים דברים במצרים? כלומר, הם לא היו שם בשיא האמונה והאהבת השם. ואף על פי כן זכו לנס. למה? כי אנחנו. כי אנחנו עם קרובו, בלי קשר לצורת ההתנהגות שלנו. ובכל זאת ראו יד השם הגדולה, בפועל פעל עמהם להפליא, בין במצבם החומרי, להצילם מיד שונאם ולראות נקמות מרודפיהם, בין במצבם הרוחני, שרמה נפשם לשיר שירי קודש. וכל הקהל כאחד לבשה אותם רוח השם ללכת באורח נשגב בשקיפת נפשם לצור יוצרם אלוהי ישראל. כלומר, הקדוש ברוך הוא רומם אותנו, גם הציל אותנו פיזית, וגם רומם אותנו להכרת כבודו, עד שבאמת שרנו כולנו את שירת הים. מה הביא אותנו לזה? הנה, לא פעלה כאן לא תכונת חינוך ולא מעשה ולימוד, כי לא היינו מחונכים ולא עשינו ולא למדנו, אז מה הביאו אותנו לשירת הים כזו? כי עם התייחדות הטבעית המצוינת של נפשותן של ישראל. זה שאנחנו כאלה בטבע. אז יש לנו שני יסודות, חינוך ועשייה מול סגולה. עכשיו נראה שזה מקביל לילד ועובר. והנה, הילד כבר מתפעל הוא ממראה עיניו, מחינוכו. זאת אומרת, מה שילד רואה, כל מה שהוא רואה, ילדים סקרנים, מסתכלים בכל הכיוונים, לומדים את המציאות, מה שהוא רואה זה המציאות. זה מחנך אותו, מה שהוא רואה, להכיר את המציאות. ממתי זה מתחיל? מהשנייה שהוא נולד. ותכף בצאתו לאוויר העולם, מתחילת הפעולה. כיוון שמתקבצת במשך הזמן בפעולות ניכרות, מתחילת היא מתחילת הרגשתו את העולם החיצוני. כלומר, אחר כך רואים שזה מצטבר באמת לדפוס התנהגות שלו, זה על גבי משהו קלט, מי ינקותו. אומנם מוברים שבמימן, להם היא לא נמצא, כי אם ההרגשה התכונית, הכמוסה, רק נמצא שהם במקור ישראל. הרעוברים של ימי אימם עוד לא פגשו את העולם החיצוני, אז הם גם עוד לא התחנכו. שום דבר לא השפיע עליהם בצורה חיצונית, לא חיובי ולא שלילי. אז מה משפיע עליהם? רק ההוויה שממקור ישראל. אז יהיה, אבל יש השפעה פנימית. ועל הים מתעורר, זה הכוח הצפון, שהתרגשו הנפשות לשירה, למה? מה עורר את עם ישראל לשיר להשם? שוב, לא המעשים הטובים, לא התובנות, כי היו מבולבלים. אז מה עורר לשיר? נשם ממקור ישראל. ורק יתרון זה, שראו בעיניהם מה עורר כה, כמה שהם אוהב אותנו כמו שאנחנו, כי אנחנו בניו, פעל עליהם לומר שירה. וזה הכישרון של הקרבה הנשמתית להשם, כבר הוא נמצא צפון גם בעוברים של ימי אימן. כי זה מתחיל מעצם החיים, ולעובר יש חיים, חיים עובריים, אבל חיים. אז ברגע שיש עובר, הוא כבר יכול לשיר להשם את השירה הזו. ואורחות כוחות הנפש נפלאים המה, עד שהתרגשות הפנימית שאינה ערוכה מסיבות חיצוניות, כמו שהיא נמצאת במידה גדולה באנשים גדולים, כבר בהכרח נמצאת בהכנה באופן ממועט גם בהיות האדם מצבו העוברי. אם כן, הכוח הנשגב שחל על הגדולים מצד מצבם המקורי, חל גם כן כפי שיעורם גם על העוברים. וההרגשה הטבעית הזאת נשגבת היא לעולם, והיא מיוחדת למקהלות. למה זה קשור דווקא למקהלות? כי כשאדם שר סולו, אז מאוד אפשר להכיר את ההבנה שלו לפי צורת השירה שלו. אז שירת סולו היא מבטאת את ההבנה של זה ששר. אבל כששרים במקהלה, עושים כולולוליאן, אז כולם ביחד שרים. בלי קשר לרמת האינטליגנציה, לרמת ההבנה, לאופי, שרים ביחד. אז אומר הרב, זה מיוחד למקהלות, שבהם התקבצו יחד בעלי מדע וריקי דעת. כלומר, כששרים במקהלה, אז זה לא תלוי הבנה אישית. אם כך, כדי שאנשים שכל כך שונים זה מזה, יתקבצו ביחד, צריך מכנה משותף, שיחבר ביניהם. אז מה המכנה המשותף שיותר עמוק אפילו מאינטליגנציה, מהפער בין בעלי מדע וריקי דעת? זה מה שהרב שואל. ובמה, איפה השתברו רגשותיהם להודות להשם אלוקי ישראל? רק מצד הסגולה הפנימית, שנרוממת את נפש כולם, כל בני ישראל ובנות ישראל, באשר הם, בלי שום הבדל, מעוברים ועד גדולי הדור, צדיקים בינוניים ורשעים, בהכרה הפנימית, לא בהכרה חיצונית, את הטוב והיתרון שראוי ללבוש עבורו גאות ועוז, נשם ימכור ישראל. ובזה עוברים הם כמו אנשים מבוגרים. במקהלות ברכו אלוקים, השם ימכור ישראל. עד כאן הרב על שירת הים. עמוד 2. אומר הרב, על כן דרשו חז"ל שאפילו עוברים שבימי אימן אמרו שירה על הים, שנאמר במקהלות ברכו אלוקים השם ימכור ישראל, שהעובר יש בו השלמות בכוח, שכבר הוכנה בו בשלמות האנושית להשיג ממעשה השם יתברך בזרחיו העליונים. אלא שצריך, על פי סדרי ההדרגה, אל הזמן, וקישור סיבות, וכיוון שכבר שהוא ברא את המציאות בצורה כזאת שיוצאת אל הפועל בהדרגה, אז הוא צריך שני דברים, א' זמן, וב' קישור סיבות הבאות זו אחר זו, כלומר תהליך מצטבר, שעל ידי זה תצא שלמותו מן הכוח אל הפועל. כלומר, עובר הוכר חיים שלמים, אבל כדי שהחיים השלמים האלה יתממשו, צריך א' זמן, ושהתהליך ימשיך. וכיוון שסדר ההדרגה לפי שעה נתבטל בקריאת ים סוף, כלומר, מה הקדוש ברוך הוא עשה בקריאת ים סוף? הוא ביטל את סדר ההדרגה, את התהליכיות של הטבע. הוא גילה הנהגה חדשה של נס, שלא צריך זמן. אם ככה, על כן, אפילו עוברים אמרו שירה. מה הכוונה? שיצאו בלא הדרגה אל הפועל של השלמות לפי שעה. כלומר, באותו זמן, כיוון שסדרי ההדרגה, כלומר, בעצם עובר ובן אדם זה אותו דבר. רק בגלל שהעולם הזה בנוי בסדרים של זמן והדרגה, אז זה בפועל, זה לא אותו דבר, כי לעובר צריך לוקח זמן שהוא יתממש כחיים של אדם בוגר וכו'. אז כיוון שהנהגת השם של קריאת ים סוף לא הייתה תלויית זמן, אז גם עוברים אמרו שירה כמו מבוגרים. כי מה שהתגלה זה הנשמה עצמה. כי החיים של עובר הם לא שונים מהחיים של אדם בוגר. מה שמשתנה כן זה איכות החיים, מאפיינים של החיים, אבל לא עצם החיים. אז זה הקדמה ראשונה, המסקנה הזאת. עכשיו, הקדמה שנייה מה הם חיים? מה זה חיים? חיים הם לא מצב, הם תהליך, הם נביאה. כתוב בתורה, כתוב ויחפרו עבדי יצחק בנחל, וימצאו שם באר מים חיים. מתרגם אונקלוס, מים חיים, מים נובעים. כלומר, חיים זאת נביאה. נביאה מאין סוף אל המציאות שיש לה סוף. וכמיהה תמידית של הנבראים לדבוק שוב במקור החיים, בבורא. אז התנועה כזאת, מהבורא אל הבריאה ומהבריאה אל הבורא. החיים הם התנועה שבה הקדוש ברוך הוא מופיע, מתגלה בזה שהוא נותן חיים, מקור חיים, ושאנחנו קולטים את זה ודבקים בו. זה כבר מתחיל להבהיר מה זה אמונה. יש באדם כל מיני חושים. ישנם, כל חוש מפגיש אותנו, אז רוב החושים הם חושים פרטיים, כלומר פרטניים. כל חוש מפגיש אותנו עם היבט מסוים של המציאות. כלומר, נגיד חוש הראייה מפגיש אותנו עם מה שאפשר לראות. חוש השמיעה עם מה שאפשר לשמוע. חוש המישוש הוא רלוונטי רק למה שאפשר לגעת בו. חוש הריח רלוונטי רק למה שיש לו ריח. כלומר, זה אבל לא כל דבר יש ריח. אז זה חלקי. החושים מפגשים חלקיים, רובם. יש חושים יותר כלליים. למשל, תחושת המצב. אדם בעצימת עיניים. איך הוא יודע אם הוא עומד או יושב או שוכב? נגיד מישהו נרדם והוא מתעורר, אז הוא עדיין בעצימת עיניים, והוא יודע אם הוא עומד או יושב או שוכב. איך הוא יודע את זה? זה חוש, במיוחד. חוש, זה נקרא חוש המצב. אדם יודע באיזה מצב הוא נמצא. יש חוש מאוד מאוד כללי, חוש החיים. מה זאת אומרת? זה התחושה שכל הזמן נמצאת באדם שהוא חי. איך אדם יודע שהוא חי? זה לא מסקנה לוגית. זה תחושה. תחושת חיים. שמצד אחד היא עמומה, אי אפשר להסביר אותה, אין לה מילים שיכולות לתאר אותה. אבל מצד שני היא גם מאוד מאוד ודאי.
מה?
מה? לשנייה. מה זאת אומרת? לא, לא קשור. איך אני יודע שאני חי? אני לא יודע, אני חש. אם מישהו טוען, נגיד שמישהו יטען שאני לא חי, אני לא יכול להפריף את הטענה שלו. אבל אני חש, לא ככה. לא. טוב, נמות ונראה. יש, כאילו, מוות זה מצב שאין בו תחושו. זה רק הנשמה בעצמה. תחושה זה משהו סובייקטיבי. וכשאדם מת הוא כבר לא סובייקטיבי. הנשמה זה לא משהו סובייקטיבי. זה כבר הגוון שלו בכלל. טוב, זה סיפור בפני עצמו, אחרי 120. אבל כל עוד אנחנו חיים עד 120, אז אנחנו פוגשים את החיים באמצעות התחושה. זה נקרא בפסיכולוגיה תחושה אוקיינית. יש אוקיינוס אדיר כזה, נהר כזה, אוקיינוס ששוטף, ואני חלק ממנו. מה ככה התחושה היא? שאני בחיים. לא שאני חי כל השאר צריך עיון, אלא יש דבר כזה ענק שנקרא חיים, שכולל הכל, ואני חלק ממנו. יש תחושה עוד יותר כללית ועוד יותר עמומה, מצד אחד, עוד יותר ודאי, מצד שני, והיא תחושת מקור החיים. כל האוקיינוס האדיר הזה, מאיפה הוא בא? מאיפה הוא זורם? הרי כל החיים אמרו, זרימה ענקית, אינסופית. מאיפה היא נובעת? מאיפה היא מתחילה? הרי משהו, כל מה שזז, משהו מזיז אותו. כל מה שצורך אנרגיה, יש לו מקור אנרגיה. אותו דבר ברמה הפרטית. אני יודע שאני חי, הגוף שלי הוא נושא את החיים, אבל הוא לא החיים. נכון, מה מחיה את הגוף? שאלה קשה? מה מחיה את הגוף? הנשמה. כל עוד הנשמה נמצאת בתוך הגוף, הוא פועל. אז הגוף לא מחיה את עצמו. הוא צורך אנרגיה, הוא צריך מקור אנרגיה. מה שמחיה אותו, שנותן לו את כוחות החיים, זאת הנשמה. והנשמה, היא גם יודעת שהיא לא נמצאה את עצמה, נכון? הנשמה גם צורכת אנרגיה. אז מאיפה היא באה? מה מקור החיים של מקור החיים של הגוף זה הנשמה. מה מקור החיים של הנשמה? הקדוש ברוך הוא. אדון כל הנשמה. מקור החיים. ככה אנחנו פוגשים את הקדוש ברוך הוא באמת. כמו שכתוב בתהילים, כי עמך מקור חיים, ואורך נראה אור. המפגש שלנו עם הקדוש ברוך הוא בתור מקור החיים שלנו. מפגש אמיתי, חי, כן? לא לדבר על מישהו, על פונקציה, אלוקי. אלא מפגש באמת עם הקדוש ברוך הוא, האמונה האמיתית, היא שאנחנו חיים, והוא מקור החיים שלנו. הוא מעיין החיים, שממנו הם נובעים. אז מה זה חיים? חיים הם הקשר בין החיים לבין מקור החיים. עוד פעם. החיים זה לא מצב, זה לא עובדה, אלא חיים זה קשר בין החיים לבין מקור החיים. כשהחיים יודעים שהם נביאה, אז יש חיים. חיים הם יחס של הקדוש ברוך הוא למציאות. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו, מלך העולם, שהכל נברא. תודה לטליה. זה מה שהרב אומר כאן במשפט הבא. ועצם החיים, מה זה החיים במהותה? מה זה הדבר הזה שנקרא חיים? הרי הם היחס האלוהי של ההוויה. כלומר, חיים הם גוון של התייחסות האלוקית להוויה, למציאות. כשבורא מתייחס למציאות, בורא מציאות, כשאליה מתייחס, זה נקרא חיים. טוב, לא קולטים את זה בשכל, כי השכל הוא רק ערוץ חלקי של החיים. זה כמו לשאול כמה קילו שוקלת האהבה. קילו מודד דברים, משקל, מודד דברים פיזיים, יש דברים שהם יותר גדולים, יותר כלליים, אז אין דרך למדוד אותם בצורה חלקית. אז איך קולטים את זה שהחיים הם היחס האלוקי של ההוויה? אומר הרב, וזה עצור בידיעה הנעלמת, הנתפסת רק בריאות הדליבה היותר כמוסה. ריאות הדליבה, בעברית, רצון הלב. המקום הכי הכי פנימי, מה שמניע את כל החיים, זה רצון. רצון לחיים. שאם הוא חלילה נפגע, אדם לא מסוגל לחיות. אז במקום הזה, עצם רצון החיים, עצם הזיקה הכי בסיסית, הכי עמוקה לחיים, שם פוגשים את הקדוש ברוך הוא. שם יודעים שמי שמזין את הרצון הזה, החיים שווים כי הם אלוקיים. אין בן אדם שלא מאמין, נכון? כל מי שחי, סימן שהוא מאמין. מאמין שיש טעם לחיות. זאת אומרת שהוא מאמין בחיים, לא חייב להיות שהוא קורא לזה אלוקיים. אבל באמת, זה אמונה. אז הוא במצב לא בריא, אז לא שופטים דברים לפי המצב הלא נורמלי. אז זה בדיוק מעיד שהוא חריג, עובדה שהוא לא מתפקד. כי הוא באמת כל מי שמתעורר בבוקר וקם מהמיטה, הוא מאמין. לפחות הוא מאמין ששווה לקום מהמיטה. הבן אדם היחיד שלא, הוא באמת בדיכאון קליני, ואז משפיזים אותו, נותנים לו תרופות, כי הוא לא בריא. אפילו נגיד, אל תתנו לו תרופות, ככה אני רוצה לחיות. לא יתנו לו. כי זה לא בריא, זה לא נורמלי לא לרצות לחיות. מי שמתאבד, מי שנפלה עליו הכללה ולא תאמין בחייך, הוא לא מאמין שלכם שלו יש טעם. וכיוון זה כל כך הפוך מהתחושה הכי בריאה האנושית, אז עוצרים אותו בכוח. אפילו זה משטר ליברלי. משטר ליברלי, מה הבסיס שלו? שכל אחד יכול לעשות מה שהוא רוצה, כל עוד הוא לא פוגע באחרים. נכון? חייבת אין לחיות. זה הבסיס של כל משטר ליברלי. אבל גם המשטר הכי ליברלי, אם בן אדם מנסה להתאבד, מותר לעצור אותו בכוח, להשפיז, לא מותר, חובה, כל אזרח, אפילו לא שוטר, כל אזרח יכול, חייב, לעצור אותו בכוח, להשפיזים אותו בכפייה, נותנים לו תרופות. הוא לא יכול להגיד, אני לא מזיק לאף אחד, אני בחרתי לא לחיות. לא יכול להיות. אדם נורמלי לא בוחר לא לחיות. אם הוא טוען שככה הוא בוחר, זה משהו לא נורמלי, צריך לעזור לו לחזור לאיזון, באמצעות תרופות. טוב. כי עוד לא. לא יודע. אלף, אין כזה דבר חיים שלא שווים. הנסתרות להשם אלוקים. אנחנו לא יודעים. שהם לא מרגישים טוב בחיים, החברה שלהם לא מרגישה טוב בזה שהם חיים איתה ככה. אבל יש ערך לחיים שלהם בעולם. עובדה שהשם שם אותם כאן. זה באמת, הנסתרות להשם אלוקים. ברור שהמציאות שלהם בעולם מביאה טוב, שיש ערך לחיים שלהם. רק הם לא מרגישים ככה. כי במצב לא בריא. אבל אלה החריגים. בוא נגיד שיש 70,000 אנשים כאלה במדינת ישראל שלא רוצים את החיים. 70,000, זה המון. זה עדיין אחוז אחד. 99% כן רוצים את החיים. צריך לקחת את הפרופורציות, כי זה נורא כואב, זה נורא מטריד, בגלל שזה חריג. זה מה שנקרא עיקרון הבולטות. כאילו השונה תופס הרבה תשומת לב, אבל הוא החריג, צריך לזכור שהוא החריג. אנשים אוהבים את החיים כי הם מאמינים בחיים. למה? לא בסיבה הגיונית, אלא במקום הזה שנקרא אמונה. בטעם החיים, במקור החיים. מה הכוונה? מה? נכון. אבל לאדם, לא. לא, אדם רוצה חיים טובים. כי יש אנשים שבגלל כל מיני אכזבות רוצים כאילו בעיקר לשרוד. אבל עדיין, האדם הבריא בבסיס רוצה חיים. רוצה אפילו להרבות חיים, להביא עוד חיים לעולם. רוצה שיהיה עוד חיים, למה? לא. לא, אנחנו בני אדם. כאילו בן אדם יש שכל. הוא יכול לבחור לא להביא חיים. הוא גם יכול לבחור לא לחיות. זה לא רק אינסטינקט, אבל אדם יש שכל. הוא יודע, בידיעה עמוקה, פנימית, שזה שהחיים שווים, מעבר לצורך בהסברים. פתור, אין אליו עול מצוות, שהוא אנוס. זה לא בחירה שלו בכלל. זה כמו האדם שהוא מפגר, שהוא לא בהכרה בכלל. אז הוא אנוס, אין לו דעת, אז הוא לא יכול לבחור, אז אין אליו עול מצוות. אז אדם כזה שתאבד, הוא לא חוטא. הוא אנוס, לא הייתה לו בחירה בכלל. טוב, כל זה היה הקדמות. לאמונה, סעיף א'. עכשיו הגענו לסעיף, נמצא כאן בדף, זה המקור הבא בדף. הרב מדבר על שלושה סוגים של חינוך מהסוף להתחלה, מבחינה כרונולוגית. בואו נראה. אומר הרב, החינוך הפשוט, כלומר חינוך במובן הפשוט של המילה חינוך, להקנות ידיעות ומיומנויות, אז החינוך הפשוט מתחיל מי שבא הילד לכלל איזו הכרה. כלומר ברגע שיש לי לדבר, אפשר לחנך אותו. שיודעים שיש סיכוי שהוא יזכור. הוא יבין, ימשיך ככה. אבל ילד, תינוק בן שלושה ימים, אין מה לחנך אותו במובן הזה, כי אין לי מלדבר. אז החינוך הפשוט, הוא מתחיל כשיש לילד איזושהי הכרה. והחינוך המדעי, מדעי פה זה לא כמונה בלשון סייאנס, אלא תודעה. חינוך התודעה של התינוק מתחיל מי שיצא לאוויר העולם. ברגע שהתינוק נולד, כמו שאמרנו, הוא מתחיל לקלוט את המציאות. כיוון שהוא קולט את המציאות שסביבו, במילים אחרות, המציאות שסביבו מחנכת אותו. הוא קולט, הוא כמו לוח חלק, והוא קולט המון המון, למשל, טונים של דיבור, איך אנשים מדברים אחד לשני, איך אנשים מדברים אליו, איך מחזיקים אותו, באיזה צורה של מגע. הוא גם שם לב אם זה האחות מחזיקה אותו או אמא שלו מחזיקה אותו, כי זה לא אותו מגע. גם אם טכנית כן, אולי הוא קולט, ככה הוא קולט את המציאות. אז החינוך הזה, חינוך התודעה, מתחיל מי שיוצא לאוויר העולם. זה כמו שראינו בעמוד הקודם, שהרב כתב, בעניה, הילד באמצע, והנה, הילד כבר מתפעל וממראה עיניו מחינוכו, ותכף בצאתו לאוויר העולם מתחיל את הפעולה. מהרגע שהוא נולד, הוא מתחיל לקלוט, לצבור נתונים. ואז לאט לאט הוא מחליט, העולם הזה הוא מקום טוב, או העולם הזה הוא מקום מסוכן, או העולם הזה הוא מקום מבלבל, לפי הנתונים שהוא קולט. והאמוני, יש גם חינוך אמוני, חינוך של האמונה של הילד. אמרנו, מה זה אמונה? היחס של החיים למקור החיים. אז ממתי מתחיל היחס של החיים למקור החיים? מרגע שיש חיים. אומר הרב, והאמוני מתחיל מההתחלה היצירית. כשהתינוק נוצר. מה זה החינוך הזה? והתקדישתם והייתם קדושים. מה זאת אומרת? האיכות הרוחנית שמתוכה נוצרו החיים האלה, איכות הקשר בין ההורים, היא מעצבת את הגישה האמונית הבסיסית של התינוק שלהם. כי כשנביאים חיים לעולם, זה נובע גם מתוך התפיסה שלהם מה זה חיים, ומה בחיים שלהם העיקר, האינסטינקט, או השכל האנושי, או השכל האלוקי. כאילו האדם הוא יצור מורכב, יש בו גוף, יש בו רובד אנושי, ויש בו רובד אלוקי, של בן לעם ישראל או בת לעם ישראל. עכשיו השאלה היא, מאיזה גובה אנחנו רוצים את הרצונות שלנו? כי האדם הוא הרצון. הייחודיות של האדם היא כל הבריאה, זה הרצון. זה צלם אלוקים שבאדם. רק הקדוש ברוך הוא והאדם רוצים. לבעל החיים אין רצון, יש להם רק אינסטינקט. למלאכים אין רצון. כי כשמם כן הם, מה פירוש המילה מלאך? בעברית, מה זה מלאך? שליח. לשליח אין רצון עצמי, הוא רק ממלא שליחות. קוראים לו מלאך על שם השליחות שלו. לאדם יש רצון. אז מי שקובע מי הוא האדם, זה מה הוא רוצה. או ליתר דיוק, לא מה הוא רוצה, אלא בעיקר איך הוא רוצה. כי כל מיני אדם בעולם רוצים אותם דברים. כולם רוצים בריאות ופרנסה ואהבה ומשפחה והצלחה. השאלה היא איך רוצים, מתוך מה רוצים ולשם מה רוצים. כלומר, מה המניע של הרצון ומה התכלית של הרצון. זה מה שקובע מי האדם. למשל, אפשר לרצות לאכול, ואפשר לרצות לאכול, ואפשר לרצות לאכול. אפשר לרצות לאכול כמו בהמה, כמו בעל חיים, בדיוק כמו בעל חיים. אפשר לרצות לאכול כמו בן אדם. ואפשר לרצות לאכול כמו יהודי או כזה שם. זה לא, אותו דבר. נגיד, בעל חיים, שהוא רעב ואוכל, באינסטינקט. לא מעניין אותו כשר, לא כשר. זה שלי, זה של החבר שלי, כי הוא אולי אכלתי מספיק והוא לא, כאילו, נכון, כאילו, כבשים בשוקת. אין בעיה התחשבות, כאילו, פנים מקום לאחרים לפי הסדר, כאילו. אין כזה דבר, כל אחד מתנפל וזה. אפשר לאכול כמו בן אדם. חשוב לו שזה אסתטי, בעדינות. אבל זה עדיין מכנה משותף גם לגויים. גם גויים צריכים לאכול כמו בני אדם. אבל אכילה של יהודי היא פועלת פעולה אחרת. כתוב, בזמן שבית המקדש היה קיים מזבח מכפר, ועכשיו שאין בית המקדש קיים שולחנו של אדם מכפר. למה? מה הקשר בין שולחן, בין האכילה של האדם לבין המזבח? מה היו עושים על המזבח? היו מקריבים, נכון? בעלי חיים, וגם צמחים, במנחות, יסכים. סולד, יין, שמן, וגם מהדומן. מה היו מקריבים מהדומן? מלח. לכן זה היה חובה, על כל כוחן אחד הקריב מלח, כדי שיהיה גם מהדומן. ואז מה קורה? הכהן שעובד, ישראל, אז הוא מעלה את הדומן ואת הצומח ואת החי ומחבר אותם לרצון השם. כולם עולים ביחד לריח ניחוח לשאלה השם. מה האדם עושה כשהוא אוכל? אותו דבר. הוא מכניס לתוך הגוף שלו, לתוך מחזור הדם שלו, חלקים של בעלי חיים, לשעבר, וצמחים, וגם קצת מהדומן, מלח ומים. ומכוח זה הוא פועל ורוצה וחושב, מקבל אנרגיות. ובזה האדם מחבר את העולמות. אז אם אדם חושב על זה ומברך לפני ואחרי, ובודק שהופרשו תרומות ומעשרות, האכילה שלו יש לה ערך אלוקי. היא עוזרת לא רק להישרדות הפיזית, אלא היא גם בונה, מתקנת עולם. אותו דבר, אפשר לרצות להתחתן, אפשר לרצות להתחתן, אפשר לרצות להתחתן, אפשר לרצות להתחתן כמו בעל חיים, באינסטינקט. אפשר לרצות להתחתן כמו בן אדם. אפשר לרצות להתחתן כמו יהודי, עובד השם. וזה לא אותו דבר. בכלל. למה? כי כל זוג בעולם שמתחתן, אז הוא אוהב אותה, והיא אוהבת אותו, והם חיים ביחד, והם גדלים ילדים, ואז מה? בסוף הוא מת, היא מתה, מתה אהבה, זה ייגמר בבכי. אבל כשזוג מתחתן כדת משה וישראל, אז הם מחברים לא רק את חשבון הבנק ואת החיים וזה, אלא הנשמות שלהם מתחברו. הם יהיו זוג גם בעולם הבא. זה משהו אחר לגמרי. זה הבדל בין זמן לבין נצח, שזה הבדל הכי גדול במציאות. זה לא, זה כמו שעבודת המידות שלנו, היא לא איך לחיות חיים נעימים בעולם הזה, כמו עבודת המידות של גויים. עבודת המידות שלנו היא והלכת בדרכיו. איך דבקים במידותיו של אין סוף? מהו רחום, מפתח רחום, מהו חנון, מפתח חנון, זה איך להיות אלוקי, איך לחיות חיים אלוקיים. מהו מביא חיים לעולם? הפתה מביא חיים לעולם. יחד איתו. זה נקרא בהתקדישתם, בהתאם קדושים. שמה שמניע את רצון החיים, ואת האהבה, ואת הרצון לממש את האהבה בכל הרבדים של החיים, הקשר האלוקי הוא דומיננטי שם, הוא נוכח שם. יש בזה את העדינות, את הקדושה, ואת הרצון הזה, האלוקי, להביא חיים אלוקיים לעולם. אז תינוק שנולד ככה, הוא נראה אחרת. תראו בהערה. כותב הרמב״ם, בהלכות דעות, שהוא מתאר את ההנהגה הראויה, כל הנוהג מנהג זה, לא די לו שקידש נפשו, ותיהר עצמו, ותיקן דעותיו, כי מובן מסוים עומד בניסיון, שבמקום שהאינסטינקט כל כך דוחף, הוא מחזיק ראש ומתנהל בצורה שמתאימה לשמה אלוקי. אז לא רק זה, לא רק עצמו מתקן, אלא שאם היו לו בנים, כתוצאה מהקשר הזה, יהיו נעים וביישנים ראויים לחוכמה ולחסידות. זה מתאים להם. למה? כי מהרקע הזה הם נוצרו. אז מתי מתחילים לחנך את הילד? טוב, לא רק ברגע של יצירת החיים, כי זה לא מתחיל משם. זה מתחיל מהחתונה, מהתפילות בזמן החופה. זה לא רק מתחיל משם, זה מתחיל מהפגישות. ואפילו עוד קודם. מה רוצים? מה מדמיינים? למה חותרים? כמה קודש יש בזה? זה קובע את איכות הילדים שלנו. פעם רב גדול, אז בחרותו, אז הוא קבע, כאילו, התחיל לשמוע הצעות, קבע פגישה ראשונה. ואז הולך לרב טאו וביקש ברכה. אז הרב טאו אמר לו, תלבש חולצה לבנה. אז זה היה לו נעים, אמר לו, אתה הולך לקיים מצווה גדולה, אתה הולך לקיים מצווה גדולה, אז תלבש חולצה לבנה, בגדים חגיגיים. אז קיצור, הוא אמר, אבל אין לי בישיבה. אז הרב טאו אמר, תיסע הבית, תלבש חולצה לבנה. רק הוא התפדח, הוא לא רצה שהראש לא ידעו. אז הוא בכל אופן התעקש. אז אותו רב סיפר שזה שינה את כל הגישה שלו, מההתחלה, למה הוא הולך לעשות. אז משנה, עכשיו יוצקים יסודות. יוצקים יסודות בנפש, ברצון, בהכנה הפנימית. אז משנה. אז תמיד אפשר לשנות, ויש בעלי תשובה, צדיקים גדולים ומאוד רוחניים, שנולדו להורים חילוניים. יש כל מיני סיפורים, וגם גרים, המון סיפורים, זה לא דטרמיניסטי ברמה הזאת שאי אפשר לשנות. אבל עדיין יש חשיבות גדולה לרקע שמתוכו החיים נוצרים. וזו האחריות שלנו בתור הורים. לא רק על הילדים שלנו, אלא במיוחד בדור שלנו, על עם ישראל, על הגאולה. זה לא סתם שדווקא בדור שלנו, היצר הרע בתחומים האלה, של קדושת הקשר בין איש לאישה, כל כך משתלם. הרי בעשרות השנים האחרונות נפרצו נורמות שאלפי שנים החזיקו, בערך מדור המבול. ובדור שלנו, עוד פעם, לא רוצה לקטרג, אבל יש ניסיון גדול. למה? כי בזה תלויה הגאולה. כי כשעם ישראל רוב יושביה עליה, אז בעזרת השם יחזרו רוח הקודש, תחזור נבואה, יהיו סנהדרין, יהיה כהן גדול, יהיו נביאים, יהיה מלך ישראל. זה איכויות נשמתיות מאוד 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 עמוקות. מי או מה מביא ילדים כאלה לעולם? הכוונה של ההורים, הקדושה של ההורים. נראה את המקור הבא. אומר הרב, יכולים אנו להמשיך נשמות גדולות בעולם, שיהיה להן רצון אדיר וכוח גדול להביא גאולה לעולם. כלומר, שתי האיכויות שאדם הכי צריך בעולם זה רצון וכוח. רצון, אמרנו, האדם זה הרצון, ובעיקר איכות הרצון. אבל לפעמים יש רצון שבשורש הוא גדול, אבל אין לאדם את העוצמה לחתור לממש אותו. אין לו כוח, הוא מרגיש רפה. ולפעמים זה להפך. יש לבן אדם המון כוח, כלומר המון אמביציה, המון מוטיבציה לדברים, אבל הרצון שמניע אותו זה לא רצון מדויק. אז זה גם לא מספיק. האידיאל של חיים זה אנשים עם רצון וכוח. אומר הרב, יכולים אנו להמשיך נשמות גדולות בעולם, שיהיה להן רצון אדיר וכוח גדול להביא גאולה לעולם. נשמות שרוצות לא להסתדר איכשהו, או שדואגות לא רק לעולם הבא הפרטי שלהן, אלא שהן רוצות להביא גאולה לעולם, זה מה שמניע אותה. מי הביא את הגאולה? נשמות כאלה. אבל צריך לרצות גאולה כדי שהיא תבוא. שזה צריך שיהיו נשמות כאלה שרוצות גאולה. כלומר, מה זה להביא גאולה לעולם? להסיר את כל האפלוליות שבחיים, ולנצח את כל החולשות שבהם. אפלוליות זה שייך להכרה. נכון? כבר דיברנו על אור, נכון? מה זה אור? משמעות. אז יש בעולם צורה של התנהלות שהיא נראית חסרת משמעות. נראה כאילו מה שמניע את העולם זה פוליטיקה וכלכלה ודברים לא ערכיים. זה לא האמת, אבל ככה זה נראה. זה מחיצות שמסתירות את האמת. אז צריך לשמות כאלה שיסירו את המחיצות האלה, שיקרינו במציאות את העוצמה הזאת, את הגודל הזה. הוא נצח את כל החולשות שבהם. זה כבר לא ההכרה, זה היישום. אבל בשביל זה צריך כוח. לא מבטר לרומאים, לא מתפשר על החיצוניות שיש גם תועלת בקשרים ובשווקים ובמחצאות. הוא רוצה רק את האמת ואת כל האמת, הוא לא נכנע לכלום. ואז הוא מסיר את כל האפלוליות, מביא לעולם זוהר, המון זוהר, שעד היום מדליק כל העולם באש, באור מופלא ומעלה. הוא נצח את כל החולשות. והכל תלוי ברצון שלנו. ברצון שלנו בתור הורים. ושיהיו הורים בעזרת השם. מה שמוליד נשמות כאלה, זה הורים כאלה. שמה? בהחפץ להתעלות למרומי קודש העליון בדרישה קבועה ומקורית. כלומר, שהרצון לקדושה זה לא איזה אורח שמדי פעם נוגע בחיים שלנו. זה לא הקבצים שהכניסו לנו, אלא זה מערכת ההפעלה שלכם. זה מה שמניע את החיים, זה טעם החיים, שזה רוצים לחיות, שזה רוצים להתחתן, שזה רוצים לעבוד, שזה רוצים חוויות, כדי לתת עוד ועוד כלים לחיים של קודש, לקשר של קודש עם מקור החיים. ומתוך זה, בקידוש איתן של בשר ורוח. כלומר, שהקדושה היא הבסיס של החיים ולא פרט בחיים, אין רובד מסוים בחיים, אז היא מופיעה ממילא בכל החיים. אז היא תביעה שחיה באדם 24/7. זה לא פינת הדת, אלא הוא פוגש את הקדוש ברוך הוא לא רק בדבר תורה שבאוכל, אלא כמו שאמרנו, גם באוכל. אפילו לא רק בברכה. ולמה אוכלים? מה העניין? ובהקדמות לאלוהים על ידי הליכה בברכה. שזה כמו שאמרנו, זה עבודת המידות הישראלית. שזה לא, כן, הרי אמרנו, עבודת מידות זה משהו אוניברסלי או ישראלי. אז למדנו שזה לא משהו אוניברסלי, למרות שזה מאוד מאוד נראה. פה זה הרב ברטנורה אומר על משה קיבל תורה מסיני. אז הוא אומר שבגלל שמסכת אבות יש בה הדרכות של מידות, וגם הרבה מחכמי אומות העולם גם כתבו כל מיני ספרי הדרכה של תיקון המידות. אז לכן המסכת מתחילה ואומרת, משה קיבל תורה מסיני. כלומר, תדעו לכם שמה שכתוב פה במסכת, אל תשבו את זה למה, לכתבי קונפוציוס או לדעמה, למוסר של מישהו בעולם, מוסר אנושי. אלא זה חלק מהופעת תורה בעולם. המחשבה האלוקית, הרצון האלוקי, הטוב האלוקי, הוא מופיע במסכת אבות, לא פחות משהו בבבא קמא. זו אותה תורה, זו אותה קדושה, זו אותה נצחיות.
כן.
תלוי. כי כל ספר מוסר נגזר משקפת עולם. ואם משקפת העולם הזאת היא בנויה על אמונה שהיא טעות, או על כפירה, אז זה מסוכן. אז תלוי. כי כיוון שוב, את הטכניקה אולי אפשר לקבל, אבל כיוון שהמניע והתכלית מאוד מאוד שונים, ולפעמים, ובסך הכל השקפת העולם גם משנה את הטכניקה. אז צריך להיזהר. כי יש כאלה גדולי ישראל גם שהשתמשו בכל מיני ספרי מידות של גויים, אבל הם היו מוסמכים לעשות גיור כהלכה. לא בטוח שכל אחד מאיתנו יכול לקרוא, במיוחד שספרים משפיעים יותר מהמודע. משהו ברוח, באווירה של הספר מחלחל, גם שאנחנו לא שמים בו. אז צריך לבדוק טוב, כדאי להתייחס. עבודת המידות של... עכשיו, עבודת המידות של הגויים, אז שוב, מבחינת הטכניקה יכולה להיות אותו דבר. אבל מה המניע? מה המטרה? זאת אומרת, למה באמת בכל העולם מחנכים ילדים להיות אדיבים ונחמדים ומושמעים? כי אז מה? יהיה יותר נעים להיות בחברה. נכון, אף אחד לא ידחוף בתור ולא יעקוף, וכולם יגידו תודה ובקשה סליחה. אבל זה שיפור איכות החיים. מה שנקרא היום במשרד שקורא לעצמו משרד החינוך, כישורי חיים או חברות. אבל אצלנו זה לא מתחיל משם. זה מתחיל מהלכת בדרכיו. אדם יכול להיות עלי בודד עם מידות אלוקיות, או לא. להיות בעל מידות זה להיות אלוקי. זה לא להיות אזרח מועיל, או בן חברה נעים. אז כיוון שהאמונה היא שורש החיים, אז באיזשהו מקום המבחן העמוק שלה הוא כשאנחנו נוגעים משורש החיים, כשאנחנו רוצים להביא ילדים לעולם. מאיפה, באיזו צורה, באיזו איכות של ענווה, של קדושה, של טהרה, שם האמונה מתגלה. לכן, זו הפסקה הראשונה במידות הראייה באמונה. מאיפה האמונה מתחילה בחיים? משורש החיים. למה? כי האמונה היא שורש החיים בעצמה. יש בנו אינסטינקט, אבל לא הכל מתחיל ונגמר בו. יש בנו אינסטינקט, כי אנחנו צריכים את האיכויות של אינסטינקט, את העוצמה. נגיד, השכל הרבה כמו מתלבט, האינסטינקט לא. אז זה היתרון שלו, שהוא יותר עוצמתי. אבל הוא פחות מדויק. האינסטינקט אפילו לא יודע להבחין בין אמת לשקר. נכון, כמו שאם אדם לא אכל כל היום, עכשיו הוא מריח אוכל. אז הגוף שלו מגיב אוטומטית, נכון? יש לו ריר, עכשיו הוא רואה אוכל, הפה שלו מתמלא ריר, הבטן שלו מקרקרת. הגוף שלו אומר, תיקח, תאכל, זה טעים. עכשיו, הגוף לא שואל, זה בדיאטה שלי, לא בדיאטה שלי, זה של השני, אולי זה גזל, זה כשר, זה לא כשר. את הגוף כל זה לא מעניין. הוא מגיב אוטומטית. אז הוא בטוח מטעה אותנו. וגם, כמובן, בעניינים האלה. אדם מדמיין דמיונו, שאין להם בכלל שום קשר למציאות, והגוף מגיב כאילו זה אמיתי. מה זה אומר? שהדמיון, שהאינסטינקט מטעה אותנו, מבלבל אותנו, הוא לא מדויק. אז אם אנחנו רוצים להיות מדויקים, צריך להילחם על זה. בדור שלנו במיוחד. לא לקרוא, לא לשמוע, לא לראות מה שמבלבל, מה שלא נכון, מה שלא אמיתי. מה? זה סוג של אינסטינקט, הכתר פנימי. זה יכול להיות לפעמים משהו, התנוססות פנימית של משהו אמיתי, גם יכול להיות לא. כי כל אדם הוא לא זך, אז גם האינטואיציה שלו, גם האינטואיציה שלו לא זכה. אז לפעמים זה עובד, לפעמים לא. לא. לא סך הכל לא רגש. מייתת מודע. אבל זה לא, הרבה פעמים אנשים עושים באינטואיציה משהו, והם נכשלים, כי בתת מודע הם רצו להניש את עצמם. אז לא כל מה שבא מהאינטואיציה טוב. אבל יש גם משהו פנימי, פנימי מאוד, שנקרא חן. זה לא אינטואיציה. זה הערה של הנשמה, שגם אין לה הסבר. חיצוניות יכולה להרגיש דומה, אבל זה הרבה יותר עמוק מזה. כמו חן אישה על בעלה, חן מקום על יושביו, חן מקח על מקחו. כלומר, את ההחלטות הכי גורליות בחיים מחליטים בסופו של דבר מהמקום הזה, שנקרא חן. למי להתחתן, איפה לגור, למה לעבוד. זה לא החלטה שההיגיון מספיק בשביל להכריע בה. להחליט על חתונה זה תמיד מצב של משפיעות זמנית. אבל יש משהו יותר גדול שאומר זה מבפנים, במקום מאוד מאוד עמוק. זה דבר איפה לגור. מישהו גר באיזה יישוב, הוא אומר, חם פה, קר פה, שלושה אוטובוסים ביום, רחוק. בוא, נמצא לך דירה יותר טובה במקום. לא, אוהב את המקום הזה, הוא מדבר אליי. מה, דבר בהיגיון, מה זה מדבר אליי? לא יודע, פה, אני מרגיש שאני שייך לפה. מה זה הרגשה הזאת? זה משהו אמיתי, זה משהו עמוק. לא, החינוך האמוני זה לא כשהילד יוצא לעולם. אה,
מדעי.
כן. נכון, היא גם לא בהכרח מדויקת. נכון. כן. אז אחרי זה הילד גדל ולומד תורה, ומסבירים לו מה ממה שהוא רואה בחוץ נכון, ומה ממה שהוא רואה בחוץ לא נכון. נכון, אבל גם מחנכים אותו מאז שמילד קטן. ואומרים לו, זה לא יפה. הוא שואל, למה אני סתם תנאי ככה? הוא לא טועה, הוא בולבל. הוא מתנאי לא יפה. יש דברים כאלה. אני כזה, היה לי פעם מישהו מורה, שאומר, כל מי שלמדתי בכיתה, או שהם מתו בגלל קרבות של סוחרי סמים, או שהם יושבים בכלא על סמים, או שהם סוחרי סמים. והוא, בגלל שהוא החליט לשנות החיים שלו, ולזה הוא דווקא בחר ללמוד סוציולוגיה, עבודה סוציאלית, ולחזור לשכונה בתור עובד סוציאלי, כי הוא אמר, אני מכיר את השפה, אני מכיר את הקודים, אני אוכל לעזור יותר מאחרים. אז הוא גם גדל באותה שכונה. והיום כל אחד אומר לשופט, מה, אבל זה לא תולי בי, אני גדלתי בשכונה ככה וככה, החיים לימדו אותי וזה. לא תירוץ. תראו, לא דנים אף אחד, אבל עדיין, יש אדם בחירה לשנות. כל דבר צריך לבדוק אם הוא באמת אמיתי. טוב, עד כאן להיום, יש הרבה שיעורי בית.